שלום לכולם, היום יש לנו שיעור אורח של נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על כך.
אנחנו לומדים את דף נון זין עם מסכת פסחים, השיעור מתחיל מדף נון וו עמוד ב' 9 שורות לפני סוף העמוד, והסתיים בסוף דף נון זין עמוד ב'. כל השיעור 10 דקות. נחלק את השיעור היום לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדון בענייני פאה על ירק, אגב אנשי יריחו שהפרישו פאה מירק. בחלק השני, בעקבות המקרה של אנשי יריחו, הגמרא תביא תיאור של אנשים אלימים שנטלו יותר מהחלק המגיע להם בכוח, והחלק השלישי הוא המשך של החלק השני, צווחות בת קול שצווחה עזרה על כהנים גדולים שהתנהגו יפה ולא יפה. כאמור, המשנה שלנו הביאה שאנשי יריחו הפרישו פאה מירק ומיחו בהם חכמים. הגמרא כעת מבררת מה הייתה הסברה של אנשי יריחו שהם החליטו להפריש פאה מירק. אפשר לראות בתוספות שמהתורה חיוב פאה הוא לכאורה רק בשדה, כרם וזית. חכמים הרחיבו את הדין של פאה בדברים דומים חשובים שאין בהם תורך גדול לעניים. אפשר לראות בתוספות את צורת הלימוד, והם למדו חמישה תנאים שצריכים להתקיים על מנת להפריש פאה. הראשון, זה צריך להיות דבר שהוא אוכל ולא למשל סטיס וקוצה שהם לא כל כך ראויים לאכילה. התנאי השני, שהוא נשמר פרט להפקר שהוא לא שמור. התנאי השלישי, גידולו מן הארץ ולא כמהין ופטריות למשל שאין להם שורשים בארץ ויונקים מהאוויר. התנאי הרביעי, לקיטתן כאחד, בבת אחת לוקטים את כל הפירות של העונה הזאת ולא טיפין טיפין כמו שטענים שמתבשלים בהדרגה. התנאי החמישי, דבר שמכניסו לקיום, וזה הדבר החשוב לענייננו, הכוונה אפשר לאחסן אותו לתקופה מסוימת ולכן זה נותן לו חשיבות, ואילו ירק בדרך כלל לא מחזיק מעמד זמן רב ולכן לא מאחסנים אותו. אז הגמרא לכאורה לא מבינה האם אנשי יריחו לא מסכימים עם התנאי החמישי שתקנו חכמים. לכן הגמרא מבארת שאנשי יריחו כן מסכימים עם התקנה הזאת, אלא שהטעות שלהם היא שהם כללו בדבר שמכניסו לקיום גם דבר שצריך עזרה על מנת להתקיים, כלומר שמכניסים אותו בתוספת דבר אחר. ובדוגמה שמביאה הגמרא עלי לפת שמחזיקים מעמד באחסון אגב אמותיהם, לגבי הפקעות של הלפת כולם מסכימים שזה דבר שמתקיים, והעלים מתקיימים אגב הפקעות, ולכן אנשי יריחו היו מפרישים מהם פאה. חכמים מחו בהם כי חכמים לא סוברים שדבר שמתקיים על ידי דבר אחר, על ידי עזרה, הוא נכלל בתנאי דבר שמכניסו לקיום. דיון שני בחלק הראשון, הגמרא מנסה להבין כמה דעות יש על הפרשת פאה ללפת, כרוב וכפלות. היא מביאה שתי ברייתות ונותנת שתי אפשרויות להעמיד את הברייתות. באפשרות אחת יש שלוש דעות, באפשרות השנייה יש שתי דעות. מדובר פה על שלוש ירקות, לפת, כרוב וכפלות. על לפת כולם מסכימים שמפרישים פאה, כי זה בוודאי מתקיים. יש דעה שאומרת על כולם מפרישים, גם על לפת, גם על כרוב, גם על כפלות. יש דעה שנייה שאומרת על לפת ועל כרוב, ודעה שלישית על לפת וכפלות. הברייתא הראשונה היא תנא קמא ורבי יוסי, הברייתא השנייה היא תנא קמא ורבי שמעון. הברייתא הראשונה אומרת בראשונה היו נותנים ללפת ולכרוב פאה, ועל זה רבי יוסי מוסיף כפלות. הברייתא השנייה אומרת לפת וכפלות, ורבי שמעון מוסיף כרוב. האפשרות הראשונה אומרת רבי יוסי ורבי שמעון שמוסיפים אף כרוב ואף כפלות, הם בעצם סוברים שעל שלושתם מפרישים, גם על לפת, גם על כרוב, גם על כפלות. ותנא קמא של כל אחד מהם מונה זוג אחר, לפת וכרוב, לפת וכפלות. אז יש לנו שלוש דעות, לפת כרוב, דעה שנייה לפת כפלות, דעה שלישית רבי יוסי ורבי שמעון שעל שלושתם. האפשרות השנייה אומרת לא, יש לנו רק את רבי יוסי ורבי שמעון, ותנא קמא של רבי יוסי ורבי שמעון, ותנא קמא של רבי שמעון ורבי יוסי, ורבי יוסי סובר לפת וכפלות, ורבי שמעון סובר לפת וכרוב. וכל מה שנשאר לברר זה את ההתבטאות הלשונית אף כפלות או אף כרוב. אז הגמרא מבארת שהם התבטאו ביחס ללפת שנאמרה ראשונה. ניתן את הדוגמה. בברית הראשונה התנא קמא הוא רבי שמעון ואומר פאה ללפת וכרוב, ואז רבי יוסי אומר לו לא לכרוב אלא לכפלות, אף לכפלות זה ביחס ללפת. אז רבי שמעון לפת וכרוב, רבי יוסי לפת וכפלות, ואותו דבר בעצם זה הברית השנייה, ויש לנו בסך הכל שתי דעות, רבי יוסי ורבי שמעון. הדיון השלישי בחלק הזה, הגמרא מביאה מעשה בבן בוהיין. הבן של בוהיין נתן פאה לירק. בוהיין אביו הגיע וראה את העניים עומדים בפתח הגינה שלו אחרי שהם המיסו את הפאה, ואז הוא אמר להם שאם הם יוותרו על הפאה הזאת ויניחו אותה, הוא ייתן להם פי שניים מהכמות הזאת ירק מעוסר. והוא נתן להם הסבר שהדין הוא שלא נותנים פאה לירק ויכול לצאת מזה מכשול, ולא מפני שהוא קמצן. והגמרא מסברה שהוא היה צריך לתת להם את ההסבר, כי אחרת הם היו חושבים שהוא באמת מנסה להתחמק ולא לתת להם את הפאה שהם לקחו. נעבור לחלק השני, בעלי זרועות, אנשים אלימים שהיו לוקחים יותר מהמגיע להם בכוח. נתקלנו בזה ביחס לשקמה של אנשי יריחו במשנתנו, והגמרא מביאה שתי ברייתות נוספות שמתארות מקרים של אנשים אלימים שהיו לוקחים יותר מהמגיע להם. אורות קודשי הקודשים מתחלקים לכהנים שעובדים את עבודת הקורבן. התורה אומרת, אור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה. מהפסוק הזה למדו שזה לא רק לאור העולה, או לעוד קודשי קודשים וקורבנות ציבור. הברייתא הראשונה מתארת את החלוקה שבה היו הכהנים מתחלקים באורות האלו. בהתחלה, כל משמר היה עובד שבוע, כל בית אב, שישה בתי אב של אותו משמר, כל בית אב היה עובד יום אחר במהלך השבוע, ובסוף היום היו שמים את האורות בבית הפרווה ומתחלקים לאנשי בית אב של אותו יום. אלא שהכהנים האלימים שבאותו בית אב לקחו בזרוע יותר מהמגיע להם. ראו שכך, אז אמרו, נעשה חלוקה שבועית שכל אנשי המשמר נמצאים, וכשיש יותר ריבוי אנשים, יותר קשה יהיה כנראה להתנהג בצורה אלימה. הבעיה שגם זה לא עזר, והכהנים האלימים של המשמר, השרים, כמו שאומר רשי, לקחו בכוח עדיין יותר מהמגיע להם. לכן החליטו כל הכהנים של כל המשמרות כולם להקדיש את כל האורות לבית המקדש, ואף אחד לא יקבל כלום. הברייתא מתארת שלא עבר הרבה זמן, ומהכסף הרב שהצטבר מהאורות, חיפו את ההיכל כולו בטבלאות זהב, בגודל אמה על אמה, בעובי של דינר זהב. בזמן הרגלים היו מניחים את הטבלאות הללו על גב מעלה בהר הבית. זה מדרגה או רחבה בין החומה של העזרה לחומה של הר הבית, והיו שמים שם את הטבלאות הללו כדי שעולי הרגלים יתרשמו מהשלמות שלהם ומהמהלכה הנאה שעושים לכבוד המקדש. בברייתא השנייה בחלק הזה, אבא שאול מתאר התנהגות אלימה של בעלי זרועות שביריחו, כמו שראינו בשנתנו, שבגללם הקדישו אנשי יריחו את קורות השקמה. בעקבות זה מתאר אבא שאול בן בוטנית, משום אבא יוסף בן חנין, סדרה של כהנים גדולים שהסובבים אותם התנהגו באלימות. יש ארבעה כאלה. ביתו של הכהן הגדול בייטוס, אומר אבא שאול בן בוטנית, משום אבא יוסף בן חנין, אוי לי מעלתן שהם היו מכים במקלות את העם. ביתו של הכהן הגדול חנין, אוי לי מלחישתן, הם היו יועצים עצות רעות ומרחלים מספרי לשון הרע. ביתו של הכהן הגדול קטרוס, אוי לי מקולמוסן, שהם היו כותבים איגרות רעות. וביתו של הכהן הגדול ישמעאל בן פיחי, אף שהוא היה טוב, נראה את זה מיד בהמשך הגמרא, אוי לי מאגרופן, שהיו מכים באגרופין. בתיהם של כל הכהנים הגדולים הללו היו בניהן גזברין וחתניהם אמרקלים, שעל פיהם היה נחתך כל דבר, אומר וכל מה שאומר נעשה, ועבדיהם חובטין את העם במקלות. היה נוצרת מעין אליטה כזאת שהייתה לוקחת לעצמה הרבה ונוהגים באלימות. אנחנו יודעים שבבית שני הרבה מאוד כהנים גדולים לא הוציאו את שנתם משום שהם לא היו אנשים ישרים. אנחנו עוברים לחלק השלישי, ארבע צווחות צווחה עזרה ראשונה. בת קול מיוחדת שיצאה מהעזרה לתאר התנהגות קלוקלת של שני כהנים גדולים והתנהגות משובחת של שניים אחרים. בגלל הרצף של המשך הגמרא אנחנו נהפוך את הסדר של הברייתא ונתחיל עם הכהנים המשובחים. לגבי הכהנים המשובחים צווחה עזרה סעור שערים ראשיכם וייכנס. לגבי הכהנים השליליים יצאה בת קול שאומרת צאו מכאן. אז הראשון, שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיחי או בן פיאבי, תלמידו של פנחס, וישמש בכהונה גדולה. ישמעאל בן פיחי היה כהן גדול צדיק, הוא גם עשה פרה אדומה. הכהן הגדול השני שמתואר לשבח, שאו שערים ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבאי, תלמידו של פנקאי, וימלא קרסו מקודשי שמיים, שהיה אוכל 300 עגלים ו300 גרבי יין, ואוכל 40 סאה גוזלות בקינוח סעודה, והשבח הוא שהיה אוכל את זה לשם מצווה, ולא היה נותר בבית המקדש כל ימיו נותר. יש הסברים שונים, אם הוא היה אוכל את זה לבד, אם 300 זה מספר של גוזמה בא לתאר מספר גדול, או שהוא היה מגדל הרבה כהנים סמוכים על שולחנו שהיה מאכיל אותם ובכך גורם שלא ייוותר מקודשי שמיים. בכל אופן הוא מתואר לשבח שיכנס וימלא קרסו מקודשי שמיים. השניים האחרונים, צאו מכאן בני עלי שתימאו את היכל השם, חופני ופנחס, כמו שמתואר בספר שמואל. יש פירושים שונים מה בדיוק היה חטאם, בניין הקורבנות ובניין הנשים. הצווחה הרביעית, צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד עצמו ומחלל קודשי שמיים. הוא היה עובד את עבודת הקורבנות כשכפפות של משי על ידיו. הגמרא הזאת מתוארת גם במסכת כריתות. הוא היה חס על ידיו שלא התלכלכו בקורבנות, ואומר רש"י זה גם ביזיון, כתוב לקח הכהן, הכוונה בידו, ויש פה עניין של חציצה בעבודה. ובעקבות זה הגמרא מתארת את העונש שקיבל יששכר מכפר ברקאי. המלך והמלכה מבית חשמונה התווכחו האם בשר הגדי או בשר הכבש משובח יותר. על מנת לפתור את הבעיה הם הזמינו את הכהן הגדול יששכר, שהיה אמור להיות בקי בכך עקב עבודת הקורבנות. יששכר החווה בידו בתנועה מזלזלת, תוך שהוא משיב שהמלכה צודקת ובשר הכבש טוב יותר, כי אחרת לא היו מקריבים את קורבן התמיד מהכבש, ולכן המלך העניש אותו בגלל הזלזול שיקטעו את ידו הימנית. יששכר שיחד את המבצע שחתך את ידו השמאלית, וכשזה נודע למלך הוא ציווה לבצע את הדין המקורי ולחתוך את ידו הימנית, וכך חתכו את שתי הידיים מידה כנגד מידה, שיששכר חשש ללכלך אותם וכיבד את עצמו. על הברייתא התבטאו שלושה אמוראים. רבי יוסף שיבח את הקדוש ברוך הוא שאיניש את יששכר בעולם הזה ולא שמר לו את העונש לעולם הבא. רב אשי אמר שאילו יששכר היה שונה משניות, הוא היה מבין שאין הבדל בין בשר הגדיל לבשר הכבש. כי רבי שמעון אמר במשנה שבקורבן חטאת בפרשת ויקרא, בשונה משאר המקומות שבהם הוקדם כבש לגדי, בקורבן חטאת הוקדמה הסעירה לכבשה, ללמד ששניהם שווים. רבינה אמר שאפילו מהתורה עצמה, מהפסוק בקורבן שלמים, שנאמר אם כבש, אם עז יביא קורבנו, ניתן להבין שהם שווים. הדרן הלך מקום שנהגו. נסכם מה ראינו היום. ראינו דיון לגבי פאה של ירק שהפרישו אנשי יריחו. ראינו מה הייתה הסברה של אנשי יריחו ומחו בהם חכמים על כך שהם הפרישו משהו שהוא מתקיים על ידי דבר אחר. ראינו שתי אפשרויות בגמרא להעמיד את שתי הברייתות לגבי הפרשת פאה על לפת, קרוב וכפלו. וראינו את הסיפור על בן בוהיין שאביו מנע מהעניים לקחת פאה ולהיכשל במעשרות. ראינו ברייתות שתיארו מקרים שבהם כהנים לקחו באלימות חלק שלא מגיע להם, ובחלק השלישי ראינו צבחות שצבחה עזרה לשבח ולגנות כהנים גדולים שהתנהגו יפה או לא יפה בהתאמה.